כאן בערוץ מאיר.
הכניסו חז"ל בתור ברכת ההודעה את עניינו המיוחד של חנוכה, כדי לומר שעל כל זה אנחנו מודים. על כל ההתגלות של התוכן המיוחד הזה של חנוכה, אנחנו מודים. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, כלומר להודות על עצם הנס והפלא הזה שהנשמה נמצאת בקרבינו. להודות על המציאות של הכוח האלוקי שקיים בתוכנו. כמו כן גם פה, בעניינו של חנוכה מתגלה כוח אלוקי מיוחד. אנחנו ננסה להבין אותו. יש בו מרכיבים שונים ומגוונים שכולם בונים את שיעור הקומה של אמונתם של ישראל, סגולתם של ישראל, כוח השגחה על עם ישראל, אהבתו את עם ישראל וכן הלאה. כל זה כלול בפנים, ועל כל זה צריך להודות. ברוך אל ההודעות. כלומר, אנחנו מודים על עצם הזכות להודות. ברוך אל ההודעות. אנחנו מודים על עצם הזכות להודות. זאת אומרת, עצם עובדה שניתן בנו את היכולת להודות, על זה בעצמו אנחנו אסירי תודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את הדעה ואת הבינה הזו להתעורר מן הטובות שהוא משפיע עלינו, ולהודות לו על התוכן המיוחד של הטובות. כמו שנראה בהמשך, כן? להלל, הלל והודעה, יש בחינות שונות בעניין של, אולי נגיע לזה בסוף, נראה. אז זה כלול בפנים. נראה מה שכתוב כאן, לא נוכל הרבה להאריך בכל דבר ודבר, אבל יש לי סקירה. בימי מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה, על עמך ישראל לשכחם תורתך, ולהעבירם מחוקי רצונך. אז קודם כל, אנחנו רואים שהמעורבות האלוקית, שבעניין חנוכה זה אותו נס מופלא של שמונת ימי, זה שהשם נספיק שמונה ימים וכן הלאה, ניצחון המלחמה, התוכן האלוקי שהוא מופיע, הוא מופיע על גבי מצב ארצי מסוים. בבחינת יבוא הכתוב השלישי, ויכריע ביניהם. שני כתובים מכחישים זה את זה, יש הרבה במציאות שלנו, המציאות שלנו מלאה הכחשות, מלאה שתי כתובים שמכחישים זה, זכר ונקבה, מכחישים זה, זה. יבוא הכתוב השלישי, שכינה ביניהם, ויכריע. כן? זכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתם. איזה אש אוכלת אותם? אש הניגוד הטבעי. כל המציאות שלנו בנויה על ניגודים של זכר ונקבה. כן? כוחות זכריים, כוחות נקביים. כן? המציאות שלנו מלאה במלחמות. אבל למעשה, המלחמות האלו הם לחמם של המציאות, כי לחמינו הם מלחמה מלשון לחם. כן? אם ראית אומות מתגרות זו בזו צפה לרגלי משיח, היסוד של הניגוד והחיכוכים, כן? הוא היסוד המפרה של המציאות, זה ודאי. רק יש תהליך שבו הניגודים מגיעים לידי ניגונים. כדי שניגוד יהפך לניגון, צריך שיתרחשו תהליכים מסוימים בעולם, ולא ניכנס כרגע. כן? בעניין של הזוגיות, מי שמכיר ויודע, יודע יפה פחות או יותר, איך מהלך הניגודים שבין איש ואישה מביא לניגון בסופו של דבר, מתוך איזה פעולות, מתוך איזה מסירות נפש והקרבה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. הכלל, מה שצריך להבין הוא, שבתחתיות ארץ, בעולם הנברא, בעולם שנברא בששת ימי בראשית, יש לנו ניגודים בלתי פוסקים. ואנחנו צריכים להכיר אותם, את הניגודים השייכים לחיינו, לחיי היחיד, הניגודים שבין גוף לנשמה, בחיי האומה, ארבע כתות, שלוש כתות נאבקות במחננו עתה, כך אומר הרב באורות, כן? ימין, שמאל, אוניברסליים, דתיים, יש ניגודים. אדם צריך להכיר את הניגודים שסוררים במציאותו הפרטית, מציאותו הכללית. לא בשביל איזושהי ידיעה באלמה, אלא אם הוא לא יודע את הכוחות המתנגשים והמתנגדים בתוכו, אין לו למעשה את נקודת המוצא שממנה מתחילה להתפתח הסימפוניה הגדולה, כן? מילים אחרות, אם הוא לא מכיר את הניגוד, חסר לו גם את כוח הפנייה לשם יתברך, שכמו שאמרנו, הוא הכתוב השלישי שמכוחו באמת אפשר ליישר את העקוב, והיה עקוב למישור, והערים, כן, גם הכל נעשה, הכל מפולס. אין לו את המניע, את הכוח שמניע אותו לפנות לשם יתברך, שהוא המיישר, הוא המפלס. איזה ניגוד אנחנו פוגשים פה? נו, זה גלוי לעין, בתוך פשטות המילים. גלוי לעין, הניגוד החריף ביותר, זה לעומת זה עשה אלוקים. מצד אחד של המתרס, יש לנו את מציאותם של ישראל. איך הם מתוארים כאן? בימי מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. יש ימים של מתתיה. בימי מתתיה, בימי פלוני, בימי ראובן, בימי שמעון, כל אחד מאיתנו אפשר להגיד בימי, כן? בימי, בשבילי נברא העולם. יש ימים שהם הימים שלך. הימים שלך. הימים שלך זה ימים שבהם אתה פועל. זה ימים שבהם המציאות שלך היא באה להוסיף משהו, איזה גוון, לעשות איזשהו בירור בתוך המציאות. יש ימים של מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. הימים של חשמונאי ובניו הם ימים. זה לא שרק בימים האלה זה הופיע, אבל גוון מיוחד של הופעת קדושת ישראל מופיעה בימי יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. כלומר, יש פה מצד אחד העמדה של הקודש הפנימי של עם ישראל. חשמונאי, כהן גדול. כהן הגדול שעבודתו היא לפני ולפנים, הוא זה שמקטיר את הקטורת ועושה את עבודת יום הכיפורים ביום האחד והקדוש, כן? ימים יוצרו ואחד לא בהם, זה יום הכיפורים הקדוש, הוא נכנס לפני ולפנים. כהן גדול הוא בעצם מסמל, מבטא את נקודת הקודש הפנימית, את הקנאות, קנאות הקודש של עם ישראל לריבונו של עולם, לנאמנות המוחלטת לדבר השם, לתורתו, למצוותיו. זה מה שמביא איתו יוחנן כהן גדול ובניו. בניו שמתחנכים על ברכיו ולרגליו, כן? ובחיקו, הם גדלים לתפיסה הזו. נכון שהוא המנהיג שלהם, הוא מעורר אותם, כפי שמסופר במגילה, שקצת הייתה חולשה מסוימת כתוצאה מזה שהם ראו את כל ההמון הגדול של צבא יוון, אבל המנהיג, האבא, מעורר אותם, קורא אותם לתפקידם, וכי איש אחד ובלב אחד הם מתעוררים ועושים שפטים ביוונים, כמו שמסופר במגילות הגבורה, מגילות הגבורה ביוסיפון וכן הלאה. אז בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, זה בא להעמיד לנו קודם כל את הזה, אחרי זה את הלעומת זה. בא להעמיד לנו את המציאות של הקדושה בצורתה הבולטת. כן? הבולטת ביותר. העמוקה, המבוררת, המגובשת ביותר. אגב, ידוע שיש כאלה שתופסים את החשמונאים על כך שהם יצאו לקרב, שחשמונאי עניינו את הכהנים. את הכהנים שיצאו לקרב על היוונים. ואסור לחשמונאי, אסור לכהן להיות מלך. הכהן עניינו כולו זה בספירת האצילות, לא במלכות. המלכות, כמו שכתוב כאן, בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, לא מלכות יוחנן כהן גדול. זה שהוא תפס את המלכות, יש אומרים שעל זה נהנשו בית חשמונאי כולם. נהנשו קשה. כן? כי מתתיה הוא כהן גדול, עניינה של הכהונה זה בעצם להיסתר לפני ולפנים. היא האש הפנימית שבוערת בתוכיות הלב הישראלי, והיא צריכה לעורר את אנשי המעשה לנקום את נקמת הקודש כלפי חוץ. אלו המלכים. יש את הנביא, יש את המלך, יש את הכהן, יש תפקידים שונים בעם ישראל. הכהן הוא מבטא את הנקודה הפנימית ביותר, התאורה, הזקה ביותר, ההיכל המקודש, הפנימי. נכנסים יוונים לאחד, נכנסו יוונים לאחד. כן? המקום הפנימי. אז נתפסו על זה חשמונאים שהם בעצם לקחו לעצמם תפקיד גם של מלכים. כלומר, להלביש את נקודת הכהונה הפנימית בתוך המלכות. שהמלכות זה כבר ההופעה המעשית. הקודש הפנימי כפי שהוא מתגלה בחוץ. כן? איך הוא התגלה בחוץ? על ידי הריגת היוונים, הרדיפה אחריהם וכן הלאה. לא, זה לא עניינכם. יש פה עירוב תחומים וגבולים. אתם צריכים להבהיר את האש הפנימית. מכוח זה תעוררו את העם. עכשיו, יכול להיות שהיו ספרות לחשבונאים. למה באמת הם לא עשו את ההבדלה הזו? יכול להיות באמת שהעם היה רדום, היו צריך לשמש דוגמה לעם, כולם, התייבנות הייתה שולטת ואוכלת בכל פה, בכל חלקי העם, ובמקום שאין אנשים, תהיה איש, הם קיימו בעצמם את הדבר הפשוט הזה. אבל בכל אופן נתפסו על זה. לענייננו מה שרציתי לומר, מדוע רוצה להדגיש כל זה, כדי קודם כל להעמיד את הצד אחד של המתרס. אם כן, הצד הראשון של המתרס הוא קדושת ישראל העמוקה והפנימית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בדמותם, באישיותם של הכהן הגדול ובניו. מה אתה שואל? אתה שואל מזה? לא יודע, בוודאי שיש מקור, אני לא יודע להשיב על השאלה הזו בצורה ברורה, שתוסיף בהירות למה שאמרתי כעת. לא יודע שמישהו יודע, רוצה להוסיף, להגיד משהו בעניין הזה, בשמחה. רק לא ידעו לי. לא ידעו לי. לא ידעו לי. לא ידעו. בימי ציטי המיוחד כהן גדול חשמונאי ובניו. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשכחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל. מה זה כשעמדה? כשעמדה בפשטות. פשטות, קמה עלינו. קמים עלינו לחלותינו. אבל בעומק, כשעמדה פירוש הדבר, שכל עמידתה, כל עמידתה של מלכות יוון זה על ישראל. בגלל שיש ישראל בעולם, יש יוון בעולם. בגלל שיש תפוח בעולם, יש את זבובי התפוח. לא היו זבובים של תפוח אם לא היה תפוח בעולם. והיא שעמדה לנו. זה העמדה שלנו. מול עמדה מלכות יוון, ויש והיא שעמדה לנו ולאבותינו, שבכל דור עומדים עלינו. הביטוי עומדים עלינו, חוץ מהמשמעות הפשוטה, שהיא ודאי וודאי אמיתית, יש בזה את העניין של לעמוד עלינו, פירוש דבר, מאיתנו הם חיים. זאת אומרת, הבירור הזה של מקומו של עם ישראל בעולם, הוא מזמן את כל המילדים השונים והמשונים. ארבעת המלכויות, נכון שזה יכול להיות באופן אחר אולי, אולי פחות איסורים וכן הלאה, ולא משנה. כל תהליך של לידה צריך את אותו הניגוד, זה הניגוד שדיברנו מקודם. כמו שאומרים חז"ל על האיילה שרחמת צער, וכיוון שרחמת צער מתקשה להוליד, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמן לה נחש אחד והוא מקיש אותה, והיא נרתעת לאחוריה ויולדת. זה מעניין בכלל, התנועה לאחור היא תנועה שיוצרת תנועה קדימה. היא נרתעת לאחורה ויולדת. התנועה אחורה יוצרת תנועה קדימה, הרבה פעמים. הרי הוא מפגע, סמונה, רט, ההליכה אחורה וירד. כן? והיא נרתעת לאחור ויולדת. תהליכי הלידה בעם ישראל הם תהליכים של אחור, הרבה פעמים. הם תהליכים של נקישה ונגיסה ונשיכה, אנחנו יודעים את זה. מי כמוני יודע את הדברים האלו? עם ישראל בכלל, ישראל סבא, במובן הדורי, הכלל דורי, גם במובן הדורי, אנחנו לא מלקיקים דבש, דברים ידועים. הרתיעה לאחור היא נגרמת כתוצאה מכל אותם גורמים שעומדים עלינו לחלותינו. הם עומדים כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, והנה פרעה עומד על היאור. אומרים חז"ל, מה זה עומד על היאור? הוא היה חי על היאור, על כוחות הטבע. היאור היה מבטא את כוחות הטבע שהמצרים הסתמכו עליו, על גרמי השמיים, על כוח הפריון הטבעי. כן, היו מסתמכים על זה. פרעה עומד על היאור שהוא עומד ומסתמך ונשען על כוחות הטבע שהיאור מסמל אותם. אז הנה אנחנו שומעים פה בדברי חז"ל את המשמעות של עומד על, מתבסס על. אם כן, מלכות יוון לפי זה צריכה להכיל את כל האנטיתזה של עם ישראל. צריך להיות מצוי בקרבה בכל שיעור הקומה של מלכות הרשעה. וזה מלכות, שימו לב, זה לא יחידים, זה תפיסת עולם. זה תפיסת עולם שמתבצרת במלכות, בכיסאות הגבוהים של התרבות הזו. יש מה שנקרא פרעו וכל עמו. יש פרעו ויש כל עמו. גם פה אנחנו מבחינים בתוך הערבים שלנו. יש את העמך, נכון, גם הם לא פטורים ולא דין. הם גם הם לא צדיקים גדולים. אבל בכל זאת, בינינו. יש כאלו ערבים, זה לא כך מעניין אתם כל הסיפור הזה. לא צדיקים גדולים, זה לא מעניין אתם. אבל יש מלכות. המלכות זו הבעיה. במלכות זורם הדם התרבותי, הגניוס, כן? אותו גנטיקה יוונית זורמת במלכות, שם בנקודת המלכות, לפרעו ולכל עמו. מה עושה פרעו? פרעו מזרז את עמו כדי להזרים בעורקיו את הדם של המלכות. כמו שכתוב, כן? ארדוף השיג החלק שלל, שאמר לעמו, אני מחלק איתכם את השלל שווה בשווה. הוא רוצה להעלות את העמך למדרגת המלכות. שכל העם כולו יהיה שייך לתפיסת המלכות. זה הרצון של המנהיגים. זה דבר ידוע. כן? לפעמים עושים את זה בצורות מנוולות ושקריות, לפעמים עושים את זה בצורות אמיתיות. אבל תפקידו של המנהיג זה להביא את העם למצב שכל העם כולו הוא המלכות. כל העם כולו המלכות. המלכות מתפשטת על כל הנפשות כולן. אם כן, ביוון, מלכות יוון הרשעה, צריך להימצא כל האלמנטים שמתנגדים להופעת הקדושה של עם ישראל. נראה, אולי נוכל לדייק את זה בתוך המילים עצמם. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, הביטוי רשעות, אגב, הביטוי רשעות בדברי המעמיקים, ראיתי ברב קוק, הוא מסביר, הרשעות זה שייך לתהום התאוות החומריות הגסות, או במשמעות אחרת, רשעות, הכוח המחלה, המשחית והמהרס. יש עוד מקום בחזל שכתוב, רשעים, אנשי סדום רשעים, רשע לשמיים. כן? יש רשע לשמיים ויש רשע לבריות. רשעות יוון, היא מתבטאת בהיותה הכוח המחלה והמהרס שמושתת ומבוסס על זיווג תמה בין כוח החומר לבין הנטיות הרוחניות. זה עניינם של יוון. מקום אחר אומר הרב שהרשעה היא יסוד העבודה הזרה. שהעבודה הזרה על מה היא מבוססת? העבודה הזרה היא מבוססת על תאוות רוח, על תאוות, על תאוות גשמיות, שנטיות רוחניות מקולקלות מזדווגות איתן ויוצרות את העבודה הזרה. אז אפשר לקחת תאוות עריות ולהפוך אותה לאידיאליזציה של כוח פריון ושל תענוגות, הכל על בסיס רוחני, עד כדי כך. אידיאליזציה של תאוות, של רציחה, של דברים איומים ונוראים. זה הרשע. זה עניינם של יוון. שם ישמעאל אומר שיוון זה נקרא על שם יונה, מלשון הונאה. היוונות היא מונה את הבריות, היא גורמת להונאה גדולה. בעצם העובדה שהיא אומרת, תחטאו. אבל אתם לא חוטאים, אתם אידיאליסטים גדולים בחטא שלכם. זה נקרא לחם ושעשועים. הלחם זה הצד החומרי, השעשוע זה הצד הרוחני. הלחם ושעשועים מראים לנו את הזיווג התמה והאסור שיש בנטיות רוחניות שביסודם הן טובות, אבל שמופיעות בצורה מקולקלת, הרי שהן רועות יחד, כן? רועות יחדיו, כן? בשדה התאוות החומריות, ושהן נפגשים. זה יוצר את כל הקלקולים היווניים. יוון מלשון יונה, הונאה, יונה. למה נקרא את שמה יונה? שהיא מתפתית. יונה פותה. אין לב. שישראל קוראים יונה פותה, שהם מתפתים לדבר השם יתברך. אבל מול אומות העולם הם קשים כעריות, כך אומרים חז"ל. כן, אבל יונה זה עניין של הונאה. זה משמעות אחת של יוון. משמעות שנייה של יוון, כפי המוכר לנו בתהילים, כן, שקעתי ביוון מצולה. בתית יוון מצולה. אם כן, היוון זה מקום של תהום. זה מבטא יותר את התהום של התאוות החומריות. אם כן, מצד אחד זה יוון, במובן של תית ושיקוע בתאוות, מצד שני זה הונאה מצד הצירוף של הכוחות הרוחניים, שיש בכוחם להציג לפנינו כביכול, איזה פאר, איזה רעיונות, איזה פילוסופיה, אבל אחריתם אחרית מוות. רגליה יורדות מוות. טוב, אנחנו פה באינטרנט, אז אנחנו קצת, כן, כן, אנחנו לא יכולים לדבר הרבה. המבין יבין. אבל, מה? כן, אז זה העניין, זה העניין של, כמו שאמרנו, לחם ושעשועים. הסבר חדש לביטוי לחם ושעשועים. כן, תורתך שעשועי, כן. ויד המלך מתפאר פה בעניין אחר. בכל אופן. אנחנו רואים ככה, כשעמדה מלכות יוון הרשעה, זה מה שמייצגת בעולם את הרשעה במובן הזה, רע לשמיים, כפי שהסברנו, שהיא מחבלת ביחס ובקשר שבין ריבונו של עולם למציאות. לכן הם גוזרים עלינו את הגזירות הכל כך אופייניות לאותה חבלה והפרדת האלוף מבריאתו. כן? אותם גזירות שהם גוזרים על עם ישראל מאוד מיוחדות לניתוק הקשר הזה. גם ברית מילה, גם תלמוד תורה, כן? גם קידוש החודש, כל המצוות האלו הן עוסקות בביסוס הקשר שבין הרוחניות העליונה הטהורה לבין החומר. ברית מילה, הכנת החומר להטבעת הצורה של התורה והמצוות, מבלי ברית המילה, החומר הפיזי לא מסוגל לקלוט את הרוחניות שמתקבלת על ידי הלימוד, כל השכל הגדול שמצטבר פה בקליפת המוח לא יכול לרדת לתוך הגוף כאשר ברית המילה היא חסרה, הגוף לא מוכן להשפעה, לא מוכן לעיצוב, כן? וגיבוש, לא? זה העניין של הברית. ראש חודש, קדושת הזמן, היכולת בעצם לגרום לסתם זמן של חולין, לנקודת זמן חילונית, סתמית, פתאום להיות איזה נקודת זמן שהיא בעצם קודש, שעל פיה נקבע החג הקרוב. זה דבר מופלא. היכולת המופלאה הזו, החודש הזה לכם, שזה הפסוק שממנו לומדים את כל עניין קדושת הזמנים, שפת אמת אומר, החודש הזה לכם, אל תקרא חודש, אלא חידוש הזה לכם. כן? קידוש הזמן הוא חידוש הזמן. שאני מחדש את הזמן, מקדש את הזמן, אני מאפשר לזמן הזה עכשיו להביע תוכן שמימי, תוכן רוחני מיוחד, שאלמלא קידוש הזמן, הזמן היה ממשיך לזרום בחילוניותו, בחולניותו, ולא מצמיח שום דבר בעולם. שום דבר לא היה מצמיח בעולם. הכל היה נשאר כמו שהוא, מדבר שממה. שם מה? מה יש שם בעצם? אז זה העניין של הרשעה. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. הנה, לשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך בפשטות, זה כמובן בתה, כן, את הפגימה הכפולה שהיוונים משתדלים כל כך לעשותה. א', לנתק אותנו ממדרגת הגילוי האלוקית כפי שמתגלה בלימוד התורה, זה נקרא לשכיחם מתורתך. כשאנחנו מרגישים היטב שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו עסוקים במחשבות אלוקיות, אנחנו מתעסקים בסעיפי התגלות רצונו, אם כי עדיין ברמה השכלית, לשכחם תורתך, יש לזה שתי משמעויות. לשכח תורה, אין הכוונה שאני אשכח מה אומר רש"י על הפסוק הראשון בפרשת וישלח. לא, זה לא נקרא לשכחם. לשכחם פירוש הדבר שהדברים שאתה לומד, הם נשארים בפיך, אבל הם כבר לא בלבבך. לשכחם תורתך זה פגימה כפולה. א', באמת, שלא ילמדו תורה, שלא ידעו מה כתוב בספר, שלא יסמיכו דיינים, נכון? לא ללמוד. אבל יותר מזה, גם אם למדת תורה, בואי איתי עכשיו לדיסקוטק, כדי שזה לא ירד אל תוך הלב, ליצור מצב של שתי רשויות בתוך נפש האדם. זה המגמה שלהם לשכח תורתם. אתה יכול ללמוד תורה, ככה אמרו למתייבנים. מה אתה חושב, שהמתייבנים לא היו מניחים תפילין? ודאי שהם מניחים תפילין. מניחים תפילין בבוקר, אחרי זה הולכים לתיאטראות. בכיף. מה עשו בשושן הבירה? זה למטה פה. מה עשו בשושן הבירה? היו אוכלים ארוחות כשרות מאוד בשושן. בהכשר של הבדץ. בדץ מרדכי ואסתר, הכל היה שם. אבל נהנו מסעודתו של אותו רשע. ליבם לא רכש דבר טוב לגאולת ישראל ולבניין הבית. שושן הבירה זה היה שושן הצחור שלהם, שעליו הם התענגו. הם קיימו את המצוות. לא אכפת ליוונים בכלל שתקיים את המצוות, זה מצוין. כמו שסיפרתי לכם, איך אמרה פעם איזה גברת חכמה בקיבוץ שלי. מה אכפת לכם שהילדים עולים לתורה ומפטירים בבר מצווה? כל עוד אחרי ההפטרה הם חוזרים אחרי זה לאן שהם חוזרים? אין חשש, הדת לא תשתלט עלינו. תנו להם קצת יידישקייט, כמה פירורים של מתחת לשולחן גבוה. תנו להם, תנו להם. אתם לא יודעים שיש נטייה דתית באדם. אתם לא מבינים שצריך משהו לעשות עם זה. אם לא תניחו להם את המעט הזה, הם בסוף יהיו כמו הבעלי תשובה פה בקיבוץ. כן? שהיינו כבר 10 אז. קראו לזה 10 סדיקים בסדום. לא צדיקים, קראו לזה סדיקים, סדקים. שזה, כן, זה מורה על סדקים בחברה הקיבוצית. כן, 10 חוזרים בתשובה. אחרי זה תרצו ואמרו, ממה להם? סדר, אבל הם לא נחשבים, זה לא מוכיח אותנו. זה לא מוכיח אותנו. 10 סדיקים בסדום. איזה מאמר פעם, ככה נקרא, 10 סדיקים בסדום. מה זה? אז בדי. הרב כותב שזה פרוצס, זה תהליך שהוא עד יפוח היום וינוסו הצלילים. בדי, בדי. כל עולם התיקון הוא בעצם, כל עולם התיקון הוא בעצם מאפשר ואפילו מכריח את המציאות של הכוחות האלו. כי כמו שהסברנו, אלו הכוחות שמבררים אותנו. כל עוד אנחנו לא ישראל, אז יוון הם קיימים. ברגע שישראל יהיו ישראל, אז מי שנולד סתנו של עשיו, זה יוסף, לא חשש להיפגש עם עשיו. כן? או כפי שאומר רש"י, ברש"י הראשון, פרשת שבוע וישלח, שכל אלופי עשיו האלו, הרי הם כמו איזשהו ערימת קוצים, שניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך ושורף את כולם. כשאנחנו באמת נוציא מן המפוח שלנו ניצוצות של קדושה, שעם ישראל יחזור לתורתו, למצוותיו, לא רק ללימוד התורה, גם להרגשתה בפנים, כמו שכתוב כאן, שלא ישכחו את התורה, שיהיה בבחינת נאה דורש ונאה מקיים, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזו, שאדם לומד תורה הוא צריך להגיע למצב שהדברים שהוא אומר כאן הם מדברים מליבו, וחנה מדברת אל ליבה. הדיבור הזה צריך להיות לדבר בתוך ליבנו. לא ייתכן שאדם יגיד, ילמד משהו על מציאות הבורא, וליבו, בליבו פנימה, לא תתחולל שערה ומהפכה, מפץ גדול, פנימי, בעולם הלב. עצם העובדה שעדיין אין את הזיקה הזו בין הלב והשכל בצורה מיכה את הדעת, זה סימן שכוחות יוון עושים את פעולתם חזק מאוד. אלו הליסטים שעומדים אל הדרך, בין הלב ובין השכל, לא מאפשרים להניע מכאן לפה, והדברים נשארים מנותקים. זה המצב, זה נקרא לשכחן תורתך. ולהעבירה מחוקי רצונך, שזה המעשים. זה באמת מרמז על המעשים. אם כן, מצאנו שלוש שלבים. שיעור קומה שלם, שכל, לב, מעשה, בפיך ובלבבך לעשותו. שלושת המדרגות האלו שמהווים את שיעור הקומה השלם של התגלות הקדושה, היוונים מבקשים לחבל בהם. גוזרים על המצוות המעשיות, גוזרים על תלמודה של תורה, וגוזרים על השפעתה של תורה אל הלב. שלוש הדברים. כן. רוצה לשאול משהו? כן. זה סוגיה אחרת. כרגע אני לא רוצה את הדבר הזה להתעסק בו. יש ארבע גלויות, כל גלות היא כנגד משהו אחר, מתקנת, מתנגדת לחלקים. לא, כרגע אנחנו מדברים על יוון. אנחנו מדברים כך על יוון. יוון זה עניינה המיוחד. יש גלויות, יש מלכויות שרצו להרוג אותנו בגוף, יש מלכויות שעניינם זה לפגוע ברוח, יש מלכויות שהם פוגעים בצדדים מסוימים של הרוח. פה אנחנו רואים שיעור קומה שלם. פה, לב ומעשה. שלושה אלו, כן? ומעשה. פה, לב ומעשה. השלושה אלו, אופן ההתנגדות המיוחד הזה, הוא אופייני ליוון. אבל כל תרבות והעניין שלו. כן? כל תרבות והעניין שלו. יש תרבויות שהם רוצים לחלות את גופנו ורוחנו. יש תרבויות שרוצים לחלות רק את רוחנו. יש תרבויות שמפריעים לנו להעמיד מלכות בישראל, לא אכפת להם שנהיה קיימים בכל מקום אחר על פני כדור הארץ, אבל לא בארץ ישראל, הפלסטינאים. כל תרבות מתנגדת לצד אחר של הופעת קדושת ישראל. זה באופן כללי. אנחנו פה עסוקים כרגע בעניין הזה. אתה שואל שאלה מצוינת, כן? אבל כן, אז אני בעיקר רציתי לדייק את העניין של יוון, רק אמרתי לך באופן כללי שבהחלט יש סוגים שונים של התנגדויות. מהר"ל מדבר על זה, איפה? בנצח ישראל, אם אני טועה. נדמה לי בנצח ישראל, שאני בקיא גדול מהר"ל, ואני זוכר שהוא מדבר על זה שם, על ארבעת המלכויות, מה העניינה של כל מלכות ומלכות. לשכחן תורתך ולעבירה מחוקי רצונך, ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת, נקמת את נקמתם. בואו נעשה פה איזו התנחת הקטנה, עד הנקמת את נקמתם. מה קורה כאן? תסתכלו. סליחה?
עמידה מול עמידה.
קודם כל, כל זה מה שאמרנו, כי עניין שכבר הזכרת מקודם, בצדק, עמידה מול עמידה, והיא שעמדה לנו, כן? כן, והוא... יפה. לולי השם עזרנו, כן? בלעונו. כלומר, שאתה מעמיד את הניגוד, התחלתי, פתחתי בזה את השיחה שלנו, אמרנו, שאתה מעמיד את הניגוד זה מול זה, אין מצב, כמו שאומרים, שהקדושה תנצח. כי הקדושה, כמו שנראה בהמשך, זה מעטים מול רבים, זה גיבורים מול חלשים, זה דים ביד עוסקי תורת, תכף נראה שכל ההשוואות האלו, אלו מול אלו, נותן יתרון עצום להתנגדות הטבעית. כל ההבדלות האלו, אחת לאחת, כפי שאנחנו נדבר עליהן מיד, כולם בעצם מעניקים את העוצמה המיוחדת למערכות התומעה בעולם הזה. כאשר מה שעם ישראל מייצג בעולם זה בבחינת ילד מסכן וחכם. הוא חכם, אבל הוא מסכן. הוא מסכן מצד ההופעה. הוא מסכן מצד ההתגלות שלו. לכן כדי לצאת אל הפועל, צריכים את רחמי השם העליונים. ואתה ברחמיך הרבים, אתה חייב להופיע. זה הכתוב השלישי. הכתוב השלישי, מאיזה מקור הוא בא? וצריכים לדעת. כן? רוח אלוקים מרחפת על פני המים, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוח של מלכה משיחה, כמו שאומר רש"י במקום, כן? רוח מלכה משיחה, רוח התשובה, זה הכוח שמתערב בתוך החיכוך האדיר שבין הטוב והרע בעולם הזה, צופה רשע לצדיק, הוא מבקש לעמיתו. צופה רשע לצדיק, הוא מבקש לעמיתו, זה מערכת היחסים בין הטוב והרע בתוך הבחירה החופשית. בתוך מערכות הבחירה החופשית. אין סיכוי לנצח שם את הרע. אבל הצדיקים, צופה רשע לצדיק, הצדיק, שהוא מנסה לעורר את הטוב שבתוכו, את החלומות שבתוכו, הוא מנסה להוציא ראש מתוך הרחם הנשמתי הפנימי, להוציא ראש, להביע את הטוב כלפי חוץ. מי צופה לו שם? הרשע. זה כמו הנמלים, איפה יש את זה? נדמה לי, לא זוכר באיזה ארץ. אולי בברזיל, ביערות הגשם בברזיל, יש שם איזו תופעה מאוד מעניינת. זו תופעה שחוזרת על עצמה בהרבה עניינים. בטבע בכלל, וראיתי את זה, זה משך את תשומת ליבי. יש תופעה מעניינת, שיש תקופה בשנה שהסרטנים האדומים, זה נקרא. אני חושב שזה דווקא באוסטרליה, צפון אוסטרליה. סרטנים אדומים, שיש להם תקופה שהם מתבקעים והולכים אל הים. כן? מהיער, מהמקום של ההתבקעות שלהם, הם מנסים לחזור אל הים ולהמשיך את חייהם שם. איזה מין מחזוריות, זו ביבשה, בים ושוב ביבשה. ואז, למרבה הצער שלהם, לחוסר מזלה, מה שקורה באותה תקופה, כשהם מתבקים מהביצים ומתחילים ללכת על הים, בדיוק מופיעות הנמלים האדומות. נמלי האש זה נקרא. הם נמלים מאוד קטלניות. והנמלים האלה פשוט מחסלים באופן שיטתי. מיליוני מיליוני סרטנים. כמה מאות אלפים בודדים מגיעים לים, רואים אותם ככה באיזה שורות כאלה דלילות. בהתחלה רואים את כל היער רוכש סרטנים. כל עלים כזזים, כזו, משהו. פתאום מגיעות הנמלים האלו בכמה ראשים, מיליוני נמלים. הם מטילות, הסרטן יש לו שריון, אז מה הם עושות? הם מטילות לו את הארס בתוך העין, במקום הגלוי. תוך כמה שניות, הסרטן מתייבש, באמת, הם אוכלות אותו, נגמר סיפור. מיליוני סרטנים נקטלים במטרים, במאות המטרים הראשונים. עד שהם מגיעים לקו החוף, ממש מתי מעט נכנסים אל תוך המים. באופן יחסי למספר הראשוני שלהם, מתי מעט ממש. צופה רשע לצדיק, הוא מבקש להם יותר. כל רצון טוב שמתבקע אצלנו, כמה כתרוגים יש לו? תסתכלו ברבי נחמן, הוא מדבר על זה בגלוי. הסגנון הברסלוואי הזה, כן, שכאשר אדם רוצה להתקדם בקדושה, אז דייקה מתנפל עליו יצר רע ומשתתח לאורכו ולרוחבו. ואם איננו מתפלל לשם יתברך, זה בדיוק הנקודה, צריך לדעת, לא פחות ולא יותר. כל מי שינסה לשוות, וכל סוגיית המאבק בין הטוב והרע, פנים יותר סימפתיות וידידותיות, מה שאמרתי כעת, הסרטנים והנמלים, בכווניי והייתי את זה, כי זה לא פחות מזה. כל מי שלא יצא גבד, כל מי שלא יתפלל, דורון, תפילה ומלחמה. אין מה לנסות, להפוך את המצוקה ללחצן מצוקה. להפוך את המצוקה ללחצן מצוקה, כן? המצוקה יכולה לגרום לך להיות מאוד מאוד מוצק, דווקא בזה שאתה מתפלל. אבל אם אתה לא מתפלל, אתה תאכל. אתה תאכל. אין לך ברירה. אלא אם כן, אגב, אם אתה רוצה שלא לאכל, if you can't join them, if you can't win them, join them. אתה יכול להצטרף אל הרע, ייתנו לך תפקיד נהדר שם. אתה תהיה ממש פלאי פלאים. יאכילו אותך, ילבישו אותך, יסוקו אותך, פלאי פלאים, אתה תרגיש נהדר. אבל את שמך אתה תשכח. ואז כביכול אתה חי. ותחשבו על זה טוב. נחשוב על זה טוב. כמה פעמים אנחנו מתפשרים על שאיפות הקדושה שלנו, ובלבד כדי שהכוח המקטרג, גם שבתוכנו, ודאי וודאי שמחוץ אלינו, בין אם זה מאמינו בני ישראל שמתנגדים לרעיונות שלנו, כל שכן הגויים, כמה פעמים אנחנו מורידים את הדגל לחצי התורן וחיים במצב של כפילות, מנמיכים את השאיפה לאיזה מין מינימליזציה כזאת שלא גורמת להתעוררות היצר. היצר לא מתעורר, הוא אומר, אם אתה כזה, לא מפריע לי, תשאר על אש קטנה מצוין. קצת, בדיוק. אבל ב-50% או 60% אחרים אנחנו הולכים עם הכוחות של הבינוניות והרע. כן? ואז כביכול נוצר לנו איזה חיים סבירים, נחמד. יש חיים סבירים, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? כן? רוקדים על שתי חתונות. לא. אבל אפשר להבין. אפשר להבין את הקושי העצום. כי ברגע שהאדם מקבל על עצמו ללמוד את כל הש"ס, כמה כתרוגים יש, תחשבו על זה. רק תחליטו עכשיו בלי נדר שעכשיו אתם לומדים דף יומי כל יום, תראו כמה קשיים יהיו לכם. כמה קשיים. בכל קושי זה כמו צונמי, מינימום צונמי. מ-15 מטר ומעלה הגל הזה. איזה קשיים. עכשיו הוא צריך ללכת לפה, הוא צריך ללכת לפה, אולי רק היום אני אפסיד, אולי רק מחר, מחר אני אשלים. איזה קשיים. איך אפשר לעמוד בזה בכלל? אני מסתכל על אנשים שסיימו 7 שנים את השס. המחזור האחרון שנגמר, הסתכלתי על החבורה ששרדה שמה, לא הייתי ביניהם. כמה היו שמה? איזה 7 אנשים. רציתי לנשק אותם, בואי נע. אפשר לחבק אותך רגע? הסרטנים שהגיעו לך? איך הם עשו את זה? היו שם 7 אנשים כאלו חזקים. אני מכיר אותם, אני מכיר אותם. אנשים מהיישוב, מכיר אותם. כל אחד בתחומו הוא חזק, מאוד, מאוד יציב, מאוד. 7 אנשים הגיעו לקו הגמר. והם מתחילים אחרי זה מחזור של לימוד דף יומי, תראו ככה ספסלים מלאים, הוא חושב, 30, 40, 50, ככה חבורות, ואתה מתרש לזה, וזה וזה, כנסת לזה, לאט לאט מתבטרת לחבורות, חבורה גדולה מרכזית, כבר מקור 50, 30, 40, 20, ויורדים לאט לאט, לא פשוט הסיפור הזה. ואתה ברחמיך הרבים, ואתה, נקודת העצמות האלוקית, ואתה, ואתה ברחמיך הרבים, נקודת הרחמים, זה נקודת הרחם. זה הרחם העליון של הרחמים האלוקיים, של הטוב האלוקי שלא ייטוש את עמו, ולא עוזב את בריאתו. לא, לא משאיר את הבריאה למסתין ולמחבל, לא. נכון שיש מסתין ומחבל, אבל יש לו תפקיד. והתפקיד שלו זה תפקיד של הפריה. המחבל קיים כדי לרדוף את הצדיק, ואז האלוקים יבקש את הנרדף. אלוקים יבקש את הנרדף. הקדוש ברוך הוא מבקש את הנרדף. כשאתה מרגיש שאתה נרדף על רעיונותיך, עליך הורגנו כל היום. כשאתה נרדף על רעיונות הקודש שלך, על הרצונות הקדושים שלך, הקדוש ברוך הוא יופיע שם. אתה ברחמיך הרבים. עמדת להם בעת צרתם. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. ריב, דין ונקמה. שהרחמים האלוקיים מתגלים, הם מבררים את צדקתם של ישראל, אל מול הרע. כי הרע נאבק איתנו ב3 מישורים. פסוק בישעיה, סוף יום הכיפורים. כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. המשך הפסוק, ידידיה. זאת נחלת. כן, מיתי, צדקתם מיתי, נאום השם. יפה. כל כלי יוצר לא יצלח, וכל לשון תקום במשפט, תרשי. אלו שתי הבחינות, שפה הם מתפצלים ל3, שהגויים נלחמים בנו. א', שלילתם של ישראל באופן מחשבתי. כל לשון תקום איתך במשפט. שלילתם של ישראל באופן מחשבתי, הנאצים הראו לנו איך עושים את זה. הפילוסופיה הניצ'יאנית ביססה את זה. ביססה, גיבשה היטב את התפיסה הזאת של סילוקם של ישראל מן העולם. שם ראינו את היסודות הפילוסופיים של ההתנגדות לעם ישראל. אחרי זה יש במישור המשפטי. בהתחלה זה היה פילוסופי. אחרי זה כבר התחיל, בהתחלה זה היה, אז נקרא, הברירה הטבעית, במובן הרעיוני, אחרי זה הברירה הטבעית החברתית, זה ירד לפסים יותר מעשיים. כלומר, קודם הניחו את היסודות הפילוסופיים של תפיסת הברירה הטבעית והסלקציה. אחרי זה הביאו את זה לבתי הדינים, הפכו את זה לשולחן ארוך, שולחן ארוך של חוקים וכללים, גם את זה אנחנו מכירים מאותם השנים, ואחרי זה מגיעים למעשה. המעשה זה השלב התחתון ביותר, ששם כבר משמידים. משמד, שרוף וקלה. 6 מיליון עברו את התהליך הזה של קו המוות. קו המוות הניצ'יאני, הפילוסופי, קו המוות של בתי המשפט של נירנברג, וקו המוות של הכבשנים למעשה. אלה 3 צורות ההתנגדות, וכנגדם תורתם של ישראל, וצדקת מציאותם של ישראל צריכה להתברר ב3 המישורים האלו. הראשון שבהם, רבת את ריבה. הריב הוא ריב הטענות. בדרך כלל בבית משפט יש את העניין של שלב הריב, שלב הדין ושלב המעשה. שלב הריב זה שלב הטענות של בעלי הדינים. אני אומר ככה, הוא אומר ככה. זה שלב הריב. כל אחד טוען את טענותיו. זה שלב שהוא שכלי. זה שלב שהאמת הולכת ומתבררת דרך טענות שכליות ומילוליות. בעלי הדינים מקשיבים. ומהסך הכל הנאמר, מההחמצה על הדין, הוו מתונים בדין. מתוך זה בא הפסק. כן, טענות. כן. וירב יעקב ולבן, זה שם, זה ענייני טענות, נכון מאוד. כן? אחרי כל סדרי הטענות מגיעים לשלב הדין. אחרי שלב הדין, יש את הביצוע. שרחמי השם יתברך מתגלים, אז מתגלה צדקתם של ישראל בשלושת המובנים האלו. וכבר היום אנחנו רואים ניצנים. כל מי שיודע להסתכל למקומות הנכונים, ואל תצפו שעורכי החדשות יגישו לכם את זה. אתם חייבים לעשות מאמץ להסתכל מאחורי הקלעים. דווקא ללכת למקומות, כן? או לחפש במקומות ששם איש לא מדבר על זה. לשמוע את הספרדי הזה שאומר על עם ישראל, כן? איזה פילוסוף ספרדי שעכשיו אומר, כן? הוצאתם את היהודים מאירופה, קיבלתם את המוסלמים. הרגתם את אירופה. יפה מאוד. תשמעו טוב מה אומר אפילו. כן, כן. זה מאוד מעניין שם לעקוב אחרי כל... נכון, נכון. מאוד מעניין לעקוב אחרי כל ההתבטאויות הניצ'יאניות. איך הוא התייחס למציאותם של ישראל. זה סיפור בפני עצמו. אבל... שלב הטענות, כן? שלב הטענות. אם כן, זה השלב הראשון שבו מתברר לעולם, במישור השכלי, שאנחנו אכן צודקים. ויש לו פחות ממאה פילוסופים גויים. בספר עם כלבי כארי התנשא של הרב קלנר, הוא מביא בסוף הספר, הוא מביא איזה 100 מקורות של גויים שדיברו על עם ישראל טוב. זה מאוד מעניין לקרוא שמה. זה פשוט ספר אמונה. אלו ספרי אמונה. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, לשמוע איך גויים מדברים ברמה הפילוסופית על עם ישראל. השכל האנושי הבריא, של גויים חושבים, גויים שוחרי אמת באמת. מה הם אומרים? זה במישור הפילוסופי. אפשר לראות ניצנים לזה? לא צריך לחפש בנרות, ממש לא בנרות. הדברים גלויים, רק צריך לקרוא אותם, לא להתבייש לקרוא אותם. איך אחי אמר לי בארצות הברית, יצא באיזשהו עיתון מאוד מאוד חשוב, הייתה כתבה בעיתון השער, בתמונת השער, ראו יהודי מהוליווד, שהוא היום הבמאי הטוב ביותר, והוא שוב הוציא איזה סרט שזכה בנובל וכו'. אז היה כתוב שמה על השער, רואים את התמונה שלו, על השער כתוב, עוד פעם יהודי גרף את כל הקופה. אז אומר לי, האח שלי, הוא גר בארצות הברית, 24 שנה כבר. הוא אומר לי, למה צריך להגיד זה עכשיו? למה מי צריך את זה עכשיו? יש פה מי שיכול לנצל את זה לרעה. לא צריך... אני בטוח שזה פרובוקטור גוי, שרוצה ברעתנו, אז הוא הזכיר את זה. למה צריך את התמונה של היהודי שגרף את כל הקופה, ועוד פעם היהודי? הוא פחד מזה נורא. פחד מזה נורא. אני לא יודע בדיוק כמה פרסמו את זה בעיתון. לדעתי זה דווקא בגלל שהם מכירים במוחם של ישראל. לא צריך להצניע את זה כל כך. אנחנו כל כך מצטנעים ומצניעים את מעלותינו. שמה, שמה, ההבלטה היתרה הזו תגרום להתנגד, להתנגדות מחודשת. אבל ברוך השם, רחמיו הרבים מתגלים עלינו בבירור שלושת נקודות האלו של צדקתם של ישראל. אנחנו צודקים ברמה השכלית, מחשבותם של ישראל. אנחנו צודקים ברמה המשפטית של גזר הדין, אנחנו צודקים ברמה המעשית. הנה שלושתם. ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בצרתם. רבת את ריבם. דנת את דינם. נקמת את נקמתם. התבררו את האמת מלמעלה ועד למטה. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. מורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים. וזדים ביד עוסקי תורתך. כן? על ידי זה מסרת את כל מערכת התומה ביד הקדושה. וממה מורכבת מערכת התומה מול הקדושה, שמעמידים אותם זה לעומת זה, ממה זה מורכב וזה מורכב? רבים מול מעטים, כי אתם המעט מכל העמים. גיבורים מול חלשים, פה מדובר על גבורה, לא גבורה איזה גיבור כבש את עצרו, פה מדובר על גבורה טבעית, גבורת הארי. הווי אז כנמר, גיבור כארי, לעשות רצון בבשר שמיים. זאת אומרת, אנחנו נתבעים לגבורה שהיא אלוקית. אבל הגבורה של הארי היא גבורה טבעית. לכן כתוב, כפירים רשו ורעבו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. אבל כפירים, כופרים רשו ורעבו. הכפירים נשענים על כוחם, רשו ורעבו. אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על ההבדל בין קדושה לתומת מערכות הבחירה החופשית, התומעה נהנית מריבוי, זה הצד הכמותי, מגבורה, שזה הצד האיכותי, הנפשי הטבעי, ושימו לב מה עוד יש לנו כאן. רשעים ביד צדקים, רשעים, טמאים, זידים, שלושה. רשעים, צמאים וזידים. רשעים, צמאים וזידים, הכוונה היא לעוד שלוש חזיתות שבו הרשע מתעצם מאוד מאוד. רשעים זה במובן של עושי עבירות. אדם שעובר על הלכה מסוימת הוא קרוי, דיברנו קודם על רשע במובן אחר, רשע במובן עמוק פנימי מהותי יותר. ופה, בהקשר הזה, רשעים ביד צדיקים זה עושי עבירות מול עושי מצוות, זה נקרא צדיק. צדיק פירוש דבר שהוא עושה את מה שצריך לעשות, הוא צודק במעשיו. התומעה מתעצמת, אותה גבורה נפשית של הגויים, אותה גבורה טבעית, היא מבטאת את עצמה בקלקול מעשי, רשעים. טמאים זה טומאת המידות והרצון, זה הטומאה, טומאת הלב. וזידים זה טומאת המחשבה. מה שאדם שעושה עבירה בשגגה, פירוש הדבר שהוא עושה בלא כוונה, שהוא עושה במזיד. שהוא עושה במזיד, זאת אומרת שהוא עושה עם מחשבה. למה זה נקרא מזיד? מלשון, ויזד נזיד עדשים. כן? או, כפי שחזל אמרו, בדבר אשר זדו, בקדרה שדימו לבשל, בה נתבשלו. כלומר, מזיד זה לבשל. יש פה הקשר של תבשיל, נזיד עדשים, תבשיל עדשים. מה פשר הדבר? מה זאת אומרת? המזיד הוא מבשל וכי מה הוא מבשל? אלא, אדם שעושה במזיד הוא מחבר שתי יסודות, כמו תבשיל שיש בו את עיקר התבשיל, אבל יש בו גם את התבלין, ככה המזיד הוא בעצם יוצר תבשיל, שהוא מעשה עבירה, אבל מה התבלין של העבירה? המחשבה. מצורפת מחשבה לעבירה. אם כן, התומעה מתעצמת גם בגיוס המעשים הרעים, כוח המעשה. גם בגיוס כוח הלב והרצון, וגם בגיוס כוח המחשבה, וגם את גיוס הריבוי, הריבוי הקמותי, כי תראה גויים רבים ממך, ואמרת איך אוכל להוריש את כל הגויים האלו, להחליף? את הגויים הרבים האלו. איך תנחם את עצמך? הקדוש ברוך הוא, רחמה ורבי. אז כל המערכת הזו, נקרא איזה עוד פעם, זה מאוד מעניין, שימו לב. כן? מסרת גיבורים ביד חלשים, הפך ההסתברות, הפך ההיגיון, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים, טמאי לב ביד טהורי לב, וזדים ביד עוסקי תורתך. שימו לב לעניין הזה, הרי פה זה דבר ויפוכו, זדים מול עוסקי תורתך. למה עוסקי תורתך זה הפך מזידים, לפי מה שהסברנו? מה? עוסקי תורתך, כן? התורה תבלין, כן? זאת אומרת, הטיבול או התבלין זה מחשבת התורה. עוסקי תורתך זה אלו שמבררים את כל המחשבות, כן? כל מחשבותיהם קודש מתוך עסק התורה, והמחשבות האלה הם התבלין של המעשים. כן? אז מסרת את התומעה למדרגותיה, זה מול זה כפי שתראים פה, אלו מול אלו, רשעים מול צדיקים, טמאים ביד יורים. זה לעומת זה. והכתוב המכריע, כתוב השלישי, הוא רחמי השם יתברך, וטמאים ביד טהורים, וזה דין ביד עוסקי תורתך. כתוצאה מכל העניין הזה, שימו לב מה קורה. כאשר הארי והלוויה נפגשים, זה מה שקרה בחנוכה. כל העניין של החנוכה, זה אותו חיבור מופלא. מה זה חנוכה? מה זה חינוך? חינוך זה להוציא מן הכוח אל הפועל. או כלשונו של רש"י, תחילת שימושו של הכלי לתפקידו המיוחד. הכוס הזו נועדה בשביל לשים לקפה, לשים בתה, לשים במשקה. כל עוד לא משתמשים בה, בסדר, יש כוס. ברגע ששמים במשקה, זה החינוך שלה. זה תחילת הופעת תפקידה. זה העניין של החינוך. החינוך זה הופעה. זה תוכן פנימי שקיים בתוך עם ישראל, כמו שאמרנו. הוא קיים בתוכנו. יש לו הפרעות. זה תוכן פנימי. זה תוכן שמימי עליון. תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. זה תוכן שמימי עליון, זה תוכן פנימי נשמתי של עם ישראל, של כל יחיד ויחיד ושל סגולת האומה בכלל. כאשר הארי והלוויה אלו נפגשים על ידי כל התהליך המופלא שראינו כאן, מסרת, מסרת, מסרת ורחמך רבים, רבת, נקמת, דנת, כאשר כל התהליך הזה נעשה, ואז הראיה והדוד נפגשים בבית המקדש, בית קדושה לשמי, כלשונו של רשי, ועשיתם לי מקדש, בית קדושה לשמי. זה נקודת המפגש, כמו שנראה. לכן, מיד לאחר מכן, שעם ישראל מבין שמה שקרה פה, זה בעצם זיווג קדוש, של לשכן עם נשיקות פיו, תרף ומיד הוא הולך לפנות, לטהר ולהדליק. הוא עושה שלוש פעולות, של להכשיר את מקום המפגש, את חדר הייחוד. זה חדר הייחוד של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. כן, נראה את זה בהמשך. לא נוכל לדבר בזה כרגע הרבה, אבל המהלך פה של ההודעה בסופה, הוא למעשה החותם התחתון והסופי של החיבוק הגדול. שהקדוש ברוך הוא חבק את עם ישראל, ועם ישראל מחבק את הקדוש ברוך הוא. כן? במילים ממש אפשר לראות את זה. בואו נראה קצת קדימה. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. הנה הבירור. מה יצאנו מורווחים? איך יצאנו נזכרים מכל הסיפור הזה? או מי יצא נזכר מזה כביכול במרכאות? ריבונו של עולם, לך עשית שם גדול, זה הכי חשוב לנו. קודם כל זה הכי חשוב לנו. לפני התשועה והפורקן שלנו, קודם כל מה שחשוב לנו, עשה למען קדושתך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען ידידך. כן? למען יחלצו שכינתך, למען יחלצוני ידידיך. למען יחלצו ידידיך זה רק בסוף. אבל לשמך הגדול קודם כל. מה? יש לזה הרבה דוגמאות, אבל פה זה מאוד יפה, באלוקי ניצור, זה מאוד יפה. עשה למען שמח, זה כן. עשה למען שמח, ימינך, תורתך, קדושתך, למען יחלצון ידידיך. ידידיך זה יד ביד, זה נקרא ידיד. יד, יד. זה יד לוחצת יד. ידידיך, שאנחנו רואים, לא עשה למעננו. למען ידידיך, כי הפורקן שלנו זה הפורקן שלך. עמך ונחלתך. כן? ודאי. התייעצו על השם ועל צפוניו, על עמך יערימו סוד. איך מתייעצים על השם ועל צפוניו? שמערימים סוד על הקדוש ברוך הוא. עם ישראל והקדוש ברוך הוא זה אחד. אבל אנחנו יודעים יפה לומר, קודם כל את שמך הגדול. אנחנו נמצאים פה בשבילך, ריבון העולמים. אז בחנו הוא כריבונו של עולם. אנחנו מודים קודם כל בהודעה, אנחנו מזכירים את הנס העצוב שבזכותו השם הגדול שלך, לך עשית השם גדול וקדוש, אפשר להתעכב פה על המילים גדול וקדוש, לא נוכל כרגע, אבל כן, גדול וקדוש זה שתי השגות, שבאמת באותו הזמן השיגו את הקדוש ברוך הוא בשתי השגות, גם מצד ההתפשטות שלו במציאות, וגם מילים אחרות, שאתה רואה אדם גיבור, עושה פעולה של הצלה. אז קודם כל, אתה מתרשם מהפעולה המעשית הגלויה שהוא עשה. הוא שיסע את הארי, שימשול הגיבור. הוא שיסע את הארי. אז אתה מתרשם, זה הגדול. אבל מה זה הקדוש? שאתה עומד, לא שאתה מבין, אבל אתה משער וחש את הקדושה הפנימית של הגיבור הזה. נכון שזה התגלה בפעולת השיסוע של הארי. על זה, זה גדול. כן? זה גדול. כן? אבל יש פה גם קדוש. הגילוי הזה שהקדוש ברוך הוא גילה, ברבת את ריבם, דת את דינם, זה קודם כל בירר את ההופעה שלו בתחתיות ארץ. איך כל מה שמתרחש בתוך המציאות, הכל קשור אליו, הכל מושגח לידו. אבל מזה באנו לקדוש, שזה השארת הלב באין סופיותו של הבורא. זה רעיון מופשט קצת. לכן הבאתי את הדוגמה דווקא של בשר ודם, שאנחנו מתפעלים מפעולת בשר ודם, ואנחנו מרגישים, אנחנו חווים את היחס אליו בשתי מישורים, ביחס של המעשה הגלוי, אבל לא פחות בזה, ביחס הארצה כלפי מה שלא נתגלה עדיין, כלפי המקור שממנו יצאה הפעולה האחת הזו, ואנחנו יודעים שהמקור הוא הרבה יותר עסיסי, הרבה יותר שלם, הרבה יותר עמוק, אנחנו לא מבינים אותו, אבל אנחנו יודעים שהוא קיים שם. זה העניין של גדול וקדוש. לך עשית שם גדול וקדוש. השם שלך יתברר בשתי המובנים האלו. טוב, אז תשאלו, אם כן, למה באמת? נו, אז אם כבר נגמר כל התיקון כולו, בסדר. זה לא אומר. זה שהעולם לא יכול היה להכיל את הדבר בשלמות, שהדבר לא יכול היה להתיישב על הלב, זה עניין אחר. אבל ודאי שזה הסוג הגילוי שהתגלה באותו זמן. זמן אומר, באותה מידה בששת הימים שהגיעו הצנחנים לכותל ועל על אבני הכותל הזילו דימה. מה נגיד שלא הייתה התרוממות הרוח באותו? הייתה התרוממות. אבל ימי החולין הסוערים ושגרת החיים עשתה מה שעשתה והחזירה את הדבר באמת לגניזתו באיזשהו מידה. בסדר. אבל באותו הרגע האפקט הזה קרה. ויותר מזה, נשאר שם רשימו. אף על פי שבפועל אולי לא ראינו את היוונים חוזרים בתשובה, ולא ראינו את העולם כולו מזדעזע וכולם חוזרים בתשובה, אבל נשאר רשימו בזמן הרושם, רושם, בימים ההם, בזמן הזה. זאת אומרת, ביום ראשון בערב, אנחנו כבר יונקים מנקודת הרשימו של חנוכה. מה שקרה שם, האקלים הרוחני הזה זורם אלינו דרך הפרוזדור של הזמנים, כן? דרך תעלת הזמן הזו, מנהרת הזמן הזו, מה שזורם לקפה בכסלב. בשבוע הבא עלינו לטובה, זה התוכן שחודר. בתוך המציאות שלנו. המציאות המורכבת ומסובכת שלנו, לא משנה. זה מגיע משם. רוח צפונית מגיעה למדבר סהרה. המדבר הזה הוא חם וצחיח על פי רוב. אבל רוח צפונית, איזה שרבול כזה של רוח צפונית מגיעה, ופתאום קר שמה. זה מה שמגיע לנו שם במנהרת הזמן מאותו חנוכה היסטורי. אז לך זה שם גדול וקדוש, ולעמך ישראל עשית תשועה ופורקן, כי היום הזה גם אנחנו זכינו לעמוד על רגלינו, גם אנחנו זכינו להיות שייכים למה שאנחנו צריכים להיות שייכים, התפרסם שמנו, השתחרנו מן הגויים, כן? וברוך השם, ביתנו, כן? ביתנו, הפצנו את הריח הטוב, את ריח הבשמים שלנו, כן? באותם הימים. שם גדול וקדוש, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. ואחר כך, זה הדבר החותם שמבטא באמת את אותה התעוררות של עם ישראל לבוא, כמו שאמרנו, ולסדר את חדר הייחוד של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אחר כך באו בניך לדביר ביתיך, ופינו את היכליך ותיארו את מקדשיך. פינו את היכל, זה הנקודה הפנימית, תיארו את מקדשיך, זה העזרה, האולמות, זה החלקים, המעגלים היותר פנימיים. יש פה גם תיאור וקידוש של הפנים וגם של החוץ, כן? והדליקו נרות בחצרות קודשך. זה כבר ההדלקה. ההדלקה עצמה היא כבר מבטאת את האחיזה של הרוחני בגשמי, כמו הנר, שהאש נתפסת בפתילה. החלק הרוחני נתפס בפתילה, שזה החלק הגשמי. אם כן, מיד יש את הביטוי של הדלקת המנורה, שהוא מבטא את נקודת החיבור המופלאה הזו בין הרוחני לגשמי. והדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודעה. הלל והודעה זה שוב מבטא את העניין של הגדול והקדוש, כן? ההודעה זה יותר על הצד המושג של התשועה והפורקן. ההלל זה להלל ולהעלות את הרושם הפנימי שלנו על גדולת אין סוף. הלל מלשון יהל אור. ההלל הוא יותר מיוחד לרומם את האור האלוקי, כן? שהתגלה בתשועה המעשית, אבל בשורשו הוא שייך למקום גבוה מאוד. ואנחנו שייכים בשני הבחינות האלו. כמו שבעולמך עשית השם גדול וקדוש, גם בעם ישראל התפעלנו מזה להלל והודעה. הודעה לצד הנתפס, המוחש לנו, הרווח המעשי, הפרקטי בעולם הזה, אבל לא הסתפקנו בזה. תכף ומיד נעצנו את מבטנו היותר עמוק, לידיעה שאתה אין סוף. יש לנו מגע שם. באובנת הדליבה, בהשארת הלב. נודע בשערים בעלה, כל אחד לפי מה שדמשער ליבי. אבל בתוך ליבנו פנימה, יש לנו השערה של נקודת הגודל האין סופית, וזה מתוך המפעלים התחתוניים שלו. הלל והודעה, ועשית עם האם ניסים נפלאות, נדש ממך גדול, סלע, טוב, נעצור כאן.